כפי שכבר למדנו, על הרבה דברים שירייתם גורמת להתפעלות, התרגשות או זעזוע, תקנו חכמים לומר ברכה, כדי ליישר את ההרגשה ולקשרה לאמונה. בין המראות שמזעזעים את הנפש הוא מראה בית כברות, שמורר בדם מחשבות על חידלונו של האדם וקיצור ימיו, ותקנו חכמים שכל הרואה קברי ישראל יאמר ברכה כדי לרומם את ההרגשה הזו ולכוונה. וכך הוא נוסח הברכה לפי נוסח ספרדי. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר יצר אתכם בדין, וזן אתכם בדין, וחלקל אתכם בדין, והחיה אתכם בדין, ואסף אתכם בדין, ויודע מספר כולכם, ועתיד לחיותכם בדין, לחיי העולם הבא, ברוך אתה השם מחיי המתים. ולאחר הברכה, ממשיכים ואומרים מנוסח תפילת העמידה, אתה גיבור לעולם וכולי, עד ונאמן אתה לחיות מתים. ומי שרואה קברים של עובדי עבודה זרה, אומר את הפסוק, בוש עמכם, חפרה יולדתכם, הנה אחרית גויים, מדבר צייה וערבה. לכתחילה, אדם שעומד להיכנס לבית הקברות, עדיף שיברך את הברכה כשיעמוד בסמוך לקברים. אבל מצד הדין, אין צורך להיות ממש בתוך בית הקברות כדי לברך את הברכה. אלא אפילו מי שרואה את הקברים מרחוק, אם הוא רואה אותם היטב, עליו לברך. ולכן גם אדם שנוסע במכונית ורואה בית קברות שלא ראה הוא במשך 30 יום, יברך את הברכה. וכמובן שהנהג עצמו לא יכול לברך את הברכה בעת נסיעתו. ראשית מפני שעליו להתרכז בנסיעתו, וקשה לו לראות היטב את הקברים. ושנית, קשה לנהג להתרכז באמירת ברכה שאין רגילים לברך אותה בתדירות. ולכן עדיף שיתרכז בנסיעתו ולא ינסה לברך את הברכה ולסכן את עצמו ואת חבריו. אבל אם יש איתו נושא אחר, הוא ודאי יכול לומר את הברכה בכל רם, והנהג יענה אחריו אמן. עוד כדאי להוסיף שעל ראיית קבר אחד אין מברכים, שכן נוסח הברכה מכוון לראיית מספר קברים. בפעם הקודמת למדנו את הברכה שיש לברך בעת ראיית קברי ישראל, ואתה נוסיף כמה כללים בהלכה זו. את הברכה על ראיית הקברים מברכים בכל פעם שמבקרים בבית הקברות, ובתנאי שבמשך 30 יום אותו אדם לא ביקר באותו בית קברות. והטעם לכך, שרק ראייה חדשה מעוררת התרגשות ומחשבות אודות החיים והמוות. ולכן תקנו חכמים לומר ברכה שתבטא את היחס הנכון שלנו אל המתים הקבורים. אבל מי שלא מזמן ביקר בבית הקברות, התרגל במידה מסוימת לכך, ורגשותיו נמצאים במצב של קהות, והוא אינו מתרגש כל כך עם הרי הקברים, ולכן אינו מברך. ואם עברו 30 יום, הרי זו נחשבת כראייה חדשה שמברכים עליה. ואף שברור שיש אנשים יותר רגישים, שגם אם כל שבוע יבקרו בבית הקברות, יתרגשו בכל שבוע מחדש, ולעומתם, ישנם אנשים שאפילו ביקור של פעם אחת בשנה לא יעורר אצלם שום התרגשות. מכל מקום, שיערו חכמים שבדרך כלל, במשך 30 יום, אצל רוב בני האדם מתפוגגת ההתרגשות וההתרשמות של הראייה הקודמת, ועל כן קבעו שכל אדם שלא ראה את הקברים במשך 30 יום, יברך שוב כשיראה אותם. ואכן כל זה אמור לגבי ראיית אותו בית קברות. אבל אם ביקר בבית קברות אחר, צריך לברך שוב את הברכה על ראיית הקברים, משום שאת אלה לא ראה במשך 30 הימים האחרונים, והם חדשים לגביו. ואומנם, ישנם פוסקים הסוברים שכל שראה איזה שהם קברים, במשך 30 הימים האחרונים אינו מברך. אבל המנהג הרווח הוא שכל בית קברות נידון לחוד, ולכן, אפילו אדם שביקר אתמול בבית קברות, אם היום יראה קברים אחרים, יברך שוב את הברכה. אדם שנוסע לטיול, שבתוכו כלולה תוכנית לבקר בכמה בתי עלמין שתמונים בהם צדיקים, עדיף שבעת כניסתו לבית הקברות הראשון יברך, ויחווה בברכתו גם על האחרים, ועל ידי כך לא יצטרך לברך על כל בתי העלמין שיראה באותו היום. אבל אם גם למחרת ימשיך בסיורי הקברים, יברך שוב בבית הקברות הראשון שיראה. וגם מי שרואה בית קברות בשבת, כגון שבא להתארח אצל חברו שגר בסמוך לבית הקברות, צריך לברך על ראיית הקברים. ואף שאין אומרים צידוק הדין בשבת, מכל מקום ברכה זו אינה נחשבת לצידוק הדין, ומברכים אותה גם בשבת או ביום טוב. כידוע, מנהג רווח אצל רבים ללכת להשתתח על קברות צדיקים. והפעם ננסה להסביר את שורשי המנהג. בתלמוד מסכת ברכות דף יוטט עמוד ב' מבואר שצדיקים גם לאחר מותם קרויים חיים. שלא כמו הרשעים שכל חייהם עסוקים בהנאות חולפות, הצדיקים מקדישים את חייהם למען ערכי התורה האלוקית. וכשם שהתורה וערכי המוסר האלוקי נצחיים, כך גם הצדיקים זוכים להתקשרות עם הנצח, ולכן גם לאחר מותם הם נקראים חיים. ואף אנו נתבעים להחיות את צדקותם ופועלם על ידי המשכת מורשתם הרוחנית. והזיכרון הזה אינו תלוש וארטילאי, אלא הוא צריך להיות ממשי. ולכן הקבר שבו תמון גופו של הצדיק, שעל ידו חי ופעל בעולם הזה, הוא הציון והזיכרון שלו. וכדי להתקשר ולשמר את מורשתו, נוהגים ללכת לקברי צדיקים, ובמיוחד נשתרש בכל ישראל מנהג לבקר בקברי האבות ובקבר רחל אמנו ויוסף הצדיק, כדי להיזכר ולהתקשר אל מורשתם. ועוד נוהגים להתפלל על קברות הצדיקים, וכן מבואר בתלמוד מסכת תענית דף ט"ז עמוד א', שבימי התענית אחרי התפילה נוהגים ללך לבית הקברות, ושני טעמים נאמרו לכך. הראשון, לזכור את יום המיטה ולהתעורר על ידי כך לתשובה, ולומר לפני הקדוש ברוך הוא, הרי אנו חשובים כמיתים. והטעם השני, כדי שהצדיקים יבקשו עלינו רחמים, וכן נפסק למעשה בשולחן ערוך. אלא שישנה בעיה קשה בין המוני העם, ישנם שטועים וחושבים שהתפילה על קברות הצדיקים פונה אל הצדיקים עצמם, ונמצא ששוגים בטעות החמורה של עבודה זרה. שרי כל יסוד אמונתנו הוא שהשם אחד, ואין עוד כוח בלתו, ורק אליו יש לפנות בתפילה, ואיך יעלה לדעת לפנות בבקשה אל המתים. ומחמת החשש הזה, היו מגדולי ישראל שלא עודדו את הליכת ההמונים לקברי צדיקים. ולמעשה ישנם שתי דעות מהו הנוסח הראוי לתפילה ליד קברי צדיקים. לדעת המהר"ל וחיי אדם, התפילה ליד קברי הצדיקים צריכה להיות מכוונת אך ורק אל הקדוש ברוך הוא, ורק לבקש שבזכות הצדיקים שהננו מתקשרים למורשתם ישמע השם בקשתנו. אולם לדעת הרבה פוסקים מותר אף לפנות לנשמות הצדיקים שהננו מתקשרים למורשתם, שיבקשו עבורנו רחמים לפני הקדוש ברוך הוא. ולדעתם, מאחר שבתפילה עצמה אנו מבקשים שהצדיקים יתפללו אף הם לקדוש ברוך הוא עבורנו, ברור שהננו מודים ומאמינים שרק ביד השם הננו נתונים, רק שאנחנו מבקשים שגם הצדיקים יבקשו בעבורנו. אמרו חכמים במסכת ברכות דף נ"ח עמוד ב', הרואה בתי ישראל ביישובן, כשהם יושבים בשלווה, אלו נגיסות, ובתיהם בנויים לתפארה, מברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, מציב גבול אלמנה. וכוונת הברכה להודות להשם שלא עזב את עמו, ואף שחטאנו לפניו, ונחרב בית המקדש, וגלינו מעל אדמתנו, ונרדפנו עד צוואר, עד שנדמנו כאישה אלמנה הנודדת שבורה וגלמודה, בכל זאת ריחם השם עלינו, וברוב חסדיו השיבנו לארצנו לבנות ביישובים, ועל כך הננו מודים ומשבחים, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, מציב גבול אלמנה. וברכה זו נתקנה בעת שחזרו ישראל מגלות בבל והקימו את בית המקדש השני. וקבעו חכמים שבעת שאדם רואה בתי ישראל ביישובן, יברך ברכה. וישנן דעות בפוסקים על איזה סוג יישוב יש לברך. יש אומרים שדווקא על יישוב שבארץ ישראל, שיושבים בו בשקט ובשלווה, בלא שטן ולא פגע, מברכים. ויש אומרים שעיקר הברכה נוסדה על ראיית בתי כנסת גדולים ומפוארים, ואפילו אם הם בחוץ לארץ, וכך ידע תריף. ולמעשה, הננו מתחשבים בשתי הדעות, ואת הברכה ניתן לברך רק על בתי כנסת שביישובים שבארץ ישראל, ובכל עת שיש ספק, ראוי לומר את הברכה ללא שם ומלכות, שמחד הננו מודים להשם על שהציב גבול אלמנה, ומאידך איננו נכנסים לספק ברכות. ולכן, כשרואים בתי כנסת גדולים שבחוץ לארץ, יש לומר את הברכה ללא שם ומלכות. וכן כאשר רואים יישוב יהודי בארץ ישראל, ואיננו רואים את בית הכנסת שלו, יש לומר את הברכה ללא שם ומלכות. וכן בזמן ששלטון עוין שלט בארץ, והיישוב היהודי ננגס ונרדף, היה ראוי לומר את הברכה ללא שם ומלכות. הוא מסופר על הרב מרדכי גימפל יפה, שהיה מגדולי הרבנים באירופה, ועלה לארץ בשנת תפריש ממחת, בעת תחילת ההתיישבות החדשה, ואף שגדולי הרבנים בירושלים הזמנו לשכון כבוד ביניהם, בכל זאת בחר להתגורר ביהוד של יד פתח תקווה כדי להיות שותף בבניין הארץ. וכידוע באותה תקופה היו שהסתייגו מההתיישבות החדשה, משום שחלק מהחלוצים לא הקפידו כראוי על שמירת המצוות. וכשראה הרב מרדכי גימפל יפה את פתח תקווה שנים ספורות אחר יסודה, אמר, אמנם המושבה הזו קצת חצופה, אבל היא בכל זאת אלמנה, וברך עליה בשם ומלכות, ברוך מציב גבול אלמנה. לכאורה, ברכת מציב גבול אלמנה שמברכים בעת שרואים יישוב בארץ ישראל, היא בכלל הברכות שמברכים אותן כל 30 יום. ולפי זה, אדם שלא ביקר בתל אביב, למשל, במשך 30 יום, בביקורו הבא, כשיכנס לבית הכנסת, יצטרך לכאורה לברך מציב גבול אלמנה. אלא שלא נהגו כן. ויתכן שהסיבה לכך היא, שאחד התנאים לברכה זו, הוא השמחה וההתרגשות על ההתיישבות הישראלית שחזרה למקומה לאחר הגלות. אולם מאחר שהערים והמושבות הוותיקות כבר קבועים במקומם זמן רב, נשכחה הצוות והאלמנות על זה שהמקום היה חרב, ולכן אין בראייתם התרגשות גדולה, ולפיכך אין מברכים על ראייתם אלא בפעם הראשונה בלבד, ולא כל 30 יום. וכפי הנראה, אף מקום שאדם ראה בילדותו, כשיגדל, לא יברך עליו מציב גבול אלמנה. ולכן למעשה, כמעט ולא יוצא לבין הארץ לברך מציב גבול אלמנה על אחת מהערים הגדולות, מפני שמן הסתם כבר רעם בקטנותו, ומאחר שאין זו הראייה הראשונה, אין מברכים עליה. אבל יהודים מחוץ לארץ, שבאו לביקור בארץ, משמע שעליהם לברך מציב גבול אלמנה על כל עיר שיראו בפעם הראשונה. ומן הראוי שמדריכי הטיולים ילמדו הן את התיירים היהודים והן את הילדים הקטנים, שבכל עת שמגיעים לעיר או יישוב שעדיין לא ביקרו בו, ייכנסו לבית הכנסת ויברכו שם ברכת מציב גבול אלמנה. ולגבי יישובים חדשים, כל זמן שניכר בהם שהם חדשים וישנה שמחה על חזרת ההתיישבות היהודית למקומה, יש לברך בכל פעם שמבקרים ביישוב חדש כזה, ובתנאי שיעברו 30 יום מעת הביקור הקודם. לגבי חלק מהיישובים בישע, למרבה הצער, עקב מזימותיה של ממשלת המיעוט, התעוררה שאלה, האם יש לברך עליהם כיום? שערי הממשלה הטילה ספק באשר לעתידם, אם יישארו תחת ריבונות ישראל, ובנוסף לכך, מתוך חולשה ורשלנות, הממשלה אינה דואגת כראוי לביטחון תושבי היישובים, כך שיש לשאול האם ניתן כיום לברך עליהם מציב גבול אלמנה. וכן על היישובים של יד גבול הצפון, שלפעמים תושביהם נאלצים לרדת למקלטים, יש לשאול אולי אינם נחשבים כי יושבים בבטחה ואין לברך עליהם כיום. ולמעשה, הרב שפירה, ראש ישיבת מרכז הרב שהיה הרב הראשי, הורה שיש לברך על כל היישובים שביש ובצפון. ואולי מפני שבהשוואה לצרות שעם ישראל עבר במשך גלותו וימי אלמנותו, זה נחשב ישיבה שליבה ושקיטה. ועל כולנו להיאבק לחיזוק היישובים וביצורם, ולהפלת ממשלת המיעוט שהתחברה לשונאי ישראל, עד שבעזרת השם נוכל לברך בפה מלא את ברכת מציב גבול אלמנה על כל יישובי הארץ. ובכל מקום שעל פי ההלכה נראה שצריך לברך, אלא שבכל זאת מתעורר ספק קל, ישנה אפשרות לומר את הברכה בדרך של לימוד, ולצטט את נוסח הברייתא שבמסכת ברכות דף נ"ח עמוד ב', תנו רבנן, הרואה בתי ישראל ביישובן, אומר ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם מציב גבול אלמנה, ויאמר את שם השם כפי שאומרים בתפילה. ועל ידי כך, לדעת כמה פוסקים, אין חשש של ברכה לבטלה, שלדעתם, בתוך הלימוד, מותר לומר את נוסח הברכה עם שם ומלכות.